שלום, ברוך שובנו כולנו לווינזור בימים חופלפים אלה. אהלן, רונית בליי ויינגרטן.
ערב טוב ליאור שפירה.
ושלום, שלום גם לאורחת החביבה על כולנו, יקירת הפודקאסט, הראשונה לשמה, המלכה המלכותית שקייט מידלטון באה לבקש ממנה טיפים, נורית יוחנן, כתבת הפלסטינים של כאן 11, והיורשת הלגיטימית למלתחה של רניה.
בסדר, בהתחשב בנסיבות. מעולם לא כינו אותי בכינויים כל כך מחמיאים. אז תודה. זהו.
רק התחלנו. אחלה. התכנסנו כאן היום כדי לדבר על אחד הגופים המעניינים, נקרא לזה, בסיטואציה החפלופאית שהולכת כאן. אנחנו רוצות לדבר היום על קטר. שהיא מעניינת מאוד גם כי היא משחקת על כל המגרש, היא משחקת עם כל השחקנים, היא עושה בגדול מה שבא לה, וגם יש לה בית מלוכה. כלומר, הקטרים כבודם במקומה מונח או שלא, אבל בית המלוכה הקטרי. ובשביל לדבר על בית המלוכה הקטרי צריך קודם כל להתחיל בלדבר על קטר, ועל מה הסיפור של המדינה הזאת. נורית.
כן, אז קטר היא מדינה שעל פניו בנתונים היבשים לא אמורה להיות נורא מעניינת. יש הרבה מדינות כמוה במפרץ הערבי או במפרץ הפרסי, תלוי את מי את שואלת, יש לזה שמות שונים. השטח שלה הוא בערך חצי מדינת ישראל, ויש שם 2 מיליון בני אדם שגרים בה, אבל האזרחים עם זכויות עוד אפילו פחות, כלומר כמה מאות אלפים, זה כלום במזרח התיכון, זה פסיק, והיא באמת אחת משורה של מדינות ש... פחות או יותר עם אותם נתונים שלה, זאת אומרת, יש לה משאבי טבע אמנם, היא קיבלה עצמאות במהלך המאה ה-20, קטר יחסית מאוחר ב-1971, אבל נותרו שמרניות מאוד, עם מלוכה שהיא מלוכה אמיתית, כזאת שבאמת שולטת, ולא סמל או קישוט, אלא המלך, במקרה של קטר קוראים לזה אמיר, אמיר קטר באמת שולט בפועל, ולאזרחים אין את האפשרות להחליף אותה, בקושי יש להם אפשרות ללכת לבחירות, התנהלו בחירות מצומצמות פעם ראשונה שם לפני שנתיים, וגם אורח החיים פחות או יותר מוכתב על ידי האופי המאוד שמרני של המדינה. זה אפשר להגיד על קטר, אפשר להגיד על בחריין, אפשר להגיד על איחוד האמירויות, יש הרבה מאוד עקרונות זהים. אבל קטר בעצם... בשנים האחרונות, זה כבר עשרות שנים, אבל זה מאוד התחזק בשנים האחרונות, בעצם החליטה שהיא ככה משחקת בכל מיני מגרשים, שהיא מראה כל מיני צדדים שונים לכל מיני גורמים שהיא רוצה, שיחד עם העובדה שיש שם דברים מאוד שמרנים, יש שם משפחה ששולטת כבר 200 שנה בקטר, קוראים לה משפחת טני, האמיר קטר, וממנה, תמים בן חמד טני, האמיר הנוכחי, ויש שם כאמור באמת אופי מוסלמי, דתי, די מכפיף אפשר להגיד, ויחד עם זאת, לדוגמה, בשנות ה-90, קטר הקימה את אחד מגופי התקשורת המשודרים הראשונים בעולם הערבי, שנהיה גם תאגיד ענק מהר מאוד, אל-ג'זירה. אל-ג'זירה זה, היא הקימה אותו כאיזשהו ערוץ, שהוא גם באנגלית, והוא גם פונה מלכתחילה למערב, ומשדר איזה מין ככה אידיאל או רעיון של תקשורת בינלאומית, מודרנית, אפילו במרכאות חופשית, למרות שחופשית זה לא, זה אף פעם לא היה. אבל התדמית של אל-ג'זירה זה ערוץ שלא נראה חווה, זה ערוץ רציני, מכובד, מקצועי, שנראה טוב, שמצטלם טוב. ואפשר להגיד שכבר באל-ג'זירה, כבר לפני כמעט 30 שנה, אפשר לראות באמת את הדבר הזה שעושים בקטר, שזה מצד אחד יש להם אופי מסוים, והם מאוד שמרנים, והם חוברים לכל מיני גורמים יותר ככה דתיים, ואפילו גורמי טרור, כמו שתכף נגיע לזה, ומצד שני, היא בקשרים עם ארצות הברית, והיא בקשרים עם כל מיני מדינות המערב, והיא רוצה שיהיה לה גם אינטרסים במערב, והיא תביא את המונדיאל, כי היא רוצה שיאהבו אותה. זאת אומרת, הכל, משחקים על הכל ביחד, ולא נותנים לאופי או למיקום המזרח תיכוני להגביל אותם.
זהו, זה קטע, כי אנחנו עוד רגע נדבר לא מעט על ארצות הברית, ועל זה, ועל... העוצמה הרכה של זה, אנחנו ממש נגיע לזה בהמשך, אפשר לראות דוגמה טורפת ליחסים שלהם ארצות הברית, דווקא בחתונה של חוסיין ורג'ו, הפרק הקודם שעשינו איתך נורית, אפשר לראות ששייח' המוזה, גיבורת הפרק שלנו, מסתחבקת עם ג'יל ביידן. בדיפלומטיה זה דבר שאם היה המדינות היו ביחסים בעייתיים, אף אחד לא היה נתפס מת עושה את זה. זה יכול ליצור חתיכת תקרית דיפלומטית, ובכל זאת זה קרה, מסתחבקת כאילו על אמת, יש להם וידאוים חמים. אבל איך זה קרה? איך קטר משחקת על כל המגרש ככה?
אז תראי, קטר יודעת מה יש לה לתת לעולם. אנחנו מדברים על זה שמבחינת, בסוף כשזה יורד לפרטים הקטנים, זה הרבה מאוד משאבי טבע, זה גז טבעי. בסוף האינטרס המצומצם, נגיד, של ארצות הברית, זה מה שמעניין אותה שם. אבל זה יותר מזה, ברגע שקטר אומרת לארצות הברית, אנחנו יכולות להיות בקשרים טובים, אז לארצות הברית יש עוד מדינה במזרח התיכון שהיא צריכה אותה, היא צריכה אותה בשביל לפעול נגד כוחות, אפילו בתוך המזרח התיכון שהיא מאוד מאוד לא אוהבת בשנים האחרונות, כמו איראן, כל סיפור הגרעין ובכלל, ועידוד הטרור המסיבי במרחב, נקרא לזה ככה, ואפילו יותר רחוק מזה, ארצות הברית היא מדינה ששואפת להיות עדיין מעצמה בינלאומית, אז ודאי שכל מדינה באזור אסטרטגי כמו המזרח התיכון, היא תרצה להיות חברה שלה, כי אחרת יבואו הסינים, ויבואו הרוסים, ויבואו כל מדינה אחרת, והשתלטו. אז יש פה איזה מין שילוב אינטרסים כזה, לדעתי, שמאוד עוזר למדינות האלה להיות ביחסים יחסית קרובים. זה עולה אפילו עכשיו, זה עולה עכשיו אפילו בימים האלו של דיונים על הפסקות אש ושחרור חטופים בכל המציאות הנוראה הזו, כי את כל התיווך וכל מי שבוכה שם, זה הרבה מאוד לחץ אמריקאי ולחץ קטרי, ולחץ אמריקאי על לחץ קטרי, ואז הקטרים לוחצים על חמאס, ואז לכאורה יש התקדמות בכל מיני מגעים. אז אפילו בנקודה הקטנה שלנו אפשר לראות איך כל מיני דברים גדולים פתאום יש להם מימוש במציאות.
אפרופו הנקודה שלנו, קטר היא כאילו אמירות, נכון? זאת אומרת, היא מוגדרת כאמירות, והיא בעצם יושבת עם, עם כל האמירויות, עם בחריין, עם אומן, עם דובאי נמאת, עם איחוד האמירויות, הם יושבים כולם על אותה משבצת. למה קטר בוחרת אקטיבית, בהנחה שהיא באמת ביחסים טובים עם ארצות הברית, למה קטר בוחרת אקטיבית בגורם כמו חמאס, על פני נורמליזציה איתנו, כמו הסכמי אברהם, או כמו ההסכם העתידי עם סעודיה?
תראי, קשה לענות על זה באופן מלא, ולדעת מה חושבים עד הסוף בקטר. אני כן אגיד שמבחינת קטר, הסיפור הזה של חמאס לא התחיל אתמול, והוא גם לא התחיל בכסף הקטרי. בעצם קטר פעם ראשונה הייתי אומרת עושה משהו מאוד חריג ביחס לחמאס באזור 2011-2012. מה שקורה זה שעד אז מנהיגי חמאס בחול, חמאס שכבר נהיה אז ארגון די גדול ומסיבי שיש לו מנהיגים שלא נמצאים ברצועת עזה או ביהודה ושומרון אלא בחול, חמאס מנהיגיו נמצאים בסוריה. עם תחילת מלחמת האזרחים בסוריה, משטר אסד לא אוהב כל מיני התבטאויות של חמאס ויחס של חמאס שהוא תומך שם באזרחים במקום משטר אסד, ביג מסטייק, מה שנקרא, ואז הם פחות או יותר מראים להם את הדלת החוצה, לחלד משל, שאז מנהיג חמאס ולעוד כמה שככה תפסו שם בעצם, אפשר להגיד מחסה, גוירו שם בעצם מחוץ לארץ, והם עוברים, לאן הם עוברים? לקטר. קטר מחליטה אז בעצם לארח אותם, להפוך להיות הבית הבא שמנהיגי חמאס בחול. שוב, זה חלק מהמסורת שלה שלדעתי לא התחילה אז, של לחבור לכל מיני גורמים, זה גם זיהוי, במבט קדימה, זיהוי מוצלח אסטרטגית, כן? מבחינה קרה של קטר, זיהוי את חמאס כמייצגים חלק מהעם הפלסטיני, ולכן התמיכה בחמאס ובתמיכה ברצועת עזה, תיתן להם מעמד, תראה להם מבחינת העולם הערבי שהם בשביל העם הפלסטיני והם פה בשביל תושבי עזה, תעניק להם מעמד דיפלומטי, כי הנה עובדה ש 10 שנים אחרי, קצת יותר מ10 שנים אחרי, הם מתווכים בכל מיני עסקאות שכאילו מה הם קשורים אליהם, כי פתאום הם כן קשורים, כי הם חברו לאיזשהו ארגון כזה פלסטיני. אז הייתי אומרת שזה גם תפיסה כללית, אבל זה גם איזו הבנה בקטר שבאמת יש חשיבות לעניין הפלסטיני בתוך העולם הערבי, זה מחזק את המעמד שלכם, זה מחזק את היכולת ככה להיות, להשיג יותר תשומת לב ולהתאפס בעיני העולם כאיזושהי מדינה יותר נחשבת. והנה זה מגיע עכשיו, במידה רבה זה משתלם להם עכשיו במלחמה הזו, כי אחרי הטבח של 7 באוקטובר הרבה אנשים תופסים ובצדק את קטר, כי מי שאחראית לו, קטר העבירה בשנים האחרונות כמעט מיליארד דולר לחמאס. אמנם חלק מזה הגיע למשפחות נזקקות, תרומות וכולי, חלק מהמענק קטרי, ואנחנו יכולים להגיד ששליש לפחות הגיע לממשל חמאס. מדינה שהעבירה כסף לחמאס אחרי הטבח הזה, בצדק נראית כמו איזו מדינה שאחראית אליו, אבל בגלל שקטר עושה מה שקטר עושה, היא עברה בשבועות האחרונים מלהיות המדינה שאחראית, למדינה שמתווכת, ולמדינה שמודיעה על הפסקות אש, ולמדינה שאומרת, אנחנו נלחץ על חמאס אם הביאו עוד חטופים, כאילו הופכים את מבחינתם, את החיסרון הזה ליתרון.
ובעצם בקטר, כמו אמרת בהתחלה, בקטר שולטת משפחת המלוכה באופן די אבסולוטי. אפילו אין איזה מראית, יש איזה מראית עין של פרלמנט כמו בירדן, או שאפילו את זה אין?
יש מועצה מחוקקת מסוימת, עד השנים האחרונות ממש בעצם אפילו לא היו בחירות, זאת אומרת מי שהיה שם במועצה המחוקקת הזאת נבחר על ידי ההנהגה, על ידי האמיר, לפני שנתיים היו שם בחירות ראשונות, זה עדיין היה בחירות מאוד מצומצמות, זאת אומרת לחלק מסוים מתוך חברי המועצה המחוקקת בעצם, לא את כולם, חלק נבחר שוב. כמו שהיה בעבר על ידי האמיר, אמיר קטר, וגם מבחינת זכות ההצבעה, גם היא הייתה מצומצמת, לא לכל האוכלוסייה, צריך להגיד, בקטר, כמו הרבה מדינות אחרות במפרץ, אבל אני באמת הביא את זה לשיאים, יש 90% מהאוכלוסייה, מאותם 2 מיליון, שהם לא אזרחים, הם עובדים זרים, שנמצאים שהרבה פעמים בתקופות מאוד ארוכות, ואין להם זכויות, אין להם זכויות, לא רק יהיה להם זכות הצבעה, והם לא באמת ככה זכאים לכל מה שאומר להיות אזרח של מדינה, בריאות, דברים כאלה. יש סיפורים, והם יצאו בעיקר סביב המונדיאל, כי מי שהקים את כל הסטדיונים האלה זה עובדים זרים, מהודו, ובעיקר מקומות אחרים באסיה. זה מגיע לפעמים לדבר הכי קרוב לעבדות מודרנית. זאת אומרת, אדם מגיע למדינה, נועלים את הדרכון שלו באיזה כספת, אומרים לו, אתה לא יכול לצאת, שעות עבודה מאוד ארוכות, בלי תנאים, בלי אוכל, בלי הפסקות, יש שם הפרת זכויות אדם מאוד מאוד נוסיבית, לא רק בתנאי העסקה, אלא גם בעובדה שבאמת רוב מי שמתגורר במדינה הזו הוא לא באמת אזרח שלה.
בקטע הזה, את אומרת שלרוב האזרחים, לרוב התושבים הם נכנסו לצבעה, ואני הייתי בטוחה שאת הולכת להגיד, אבל באופן מופתיע דווקא לנשים קטריות כן יהיה זכות הצבעה. זה ממש מה שהייתי בטוחה שאת הולכת להגיד.
לא, אז תראי, היה שם כל מיני הגבלות, אני לא בטוחה ב-100%, לדעתי חלק מהאנשים כן הצביעו, אבל היו שם כל מיני הגבלות על זכות ההצבעה, לא בטוחה בכלל שכל האוכלוסייה, ודאי לא מי שעובד זר, מי שמתחיל לא נחשב, אבל היו שם הגבלות גם בקרב האוכלוסייה, להבנתי עצמה שהצביעה, אבל באמת זה חלק מהמודל הזה של מדינות המפרץ, שמובן מסוים, לא באמת עשו את המעבר למדינה דמוקרטית ליברלית, זאת אומרת, משפחת איתני, השושלת ששולטת שם, היא שולטת בעצם באותו תא שטח מאז המאה ה-19, ואז כשהם הפכו להיות מדינה, אז כאילו נהיו אמירות קטר, עם תחת הכותרת של המדינה המודרנית קטר, אבל בעצם זה אותו דבר, זאת אומרת, זה שבט מסוים, זו משפחה, משפחה די גדולה, ששולטת במדינה הזו, ולכן, זה חלק מהערכות, לכן המבנה הזה מחזיק מעמד. זאת אומרת, לכן עברנו את האביב הערבי, וכמעט לא ראינו, במפרץ לדוגמה, ניסיונות כזה להפיכה, או ניסיונות למרוד, להעיף את השלטון, כי יש לו שורשים אותנטיים כבר מאות שנים. זאת אומרת, כי המשפחה הזו לא שולטת שם אתמול, אלא כי יש שם משפחה שתפסה את השטח הזה, והיא כבר שולטת בו הרבה זמן, וגם, צריך להגיד, יש ניסיון, כמו המונדיאל, אבל גם דברים אחרים, של אותן משפחות, כן לנסות להכניס סממנים מערביים מסוימים, כדי גם להראות לעולם שהם בסדר, וגם לא לעורר איזה כעסים בקרב התושבים עצמם, כן יש, הייתי אומרת כל הזמן ניסיון לבחון ולראות גם פנימה, מה עושים, איך הופכים את קטר לפחות כלפי חוץ ליותר מערבית.
אם כבר מונדיאל, איך קטר הגיעה לארח אותו בכלל?
או, זה תלוי את מי את שואלת. תחקירים עיתונאים יגידו לך שהיה שם כסף מעורב, זאת אומרת שוחד, לא קטן, כנראה לפיפה. אבל את העבודת יחץ החיצונית עשתה האישה אולי הכי מוכרת בקטר, השייח' חמוזה. האימא של האמיר הנוכחי, אבל כשקטר התמודדה, היא עוד הייתה בעצם אשתו של האמיר הקודם, והיא בעצם הייתה הפנים של הדחיפה הזאת לאירוח המונדיאל בקטר, טסה, הגיעה לפגישה הזו של פיפה, עלתה לבמה, קיבלה בעצם את הפרס הזה, או את המעמד הזכייה הזו של קטר במונדיאל, היא זאת שעלתה לבמה וככה אמרה תודה, הייתה בעצם חלק מהדבר הזה. יותר מזה, כשבחודשים הספורים לפני המונדיאל צצו התחקירים על איך מעבידים בפרך את העובדים הזרים, את מי שהלכו לתקשורת הזרה, התקשורת האמריקאית, להגיד שקטר בסדר, כמובן את השייך המוזה, להראות את הפנים היפות של קטר.
האושייה ההומניטרית הידועה, שייך המוזה, וגם על זה אלוהים נגיע לדבר.
כן, עכשיו צריך להגיד, הסיפור הזה של השייך המוזה הוא מאוד חריג בכל המזרח התיכון, וודאי וודאי במדינות המפרץ. כמו שדיברנו פה בעבר, אין באמת מעמד כזה ציבורי של מלכות במדינות המפרץ. זאת אומרת, יש, הם נשואים ויש להם נשים, אבל אין להם מעמד ציבורי, לא יודעים לפעמים איך קוראים להם. זאת אומרת, לא נראה לי שמישהו, אלא אם כן הוא ממש דקה דקה, אני יודע איך קוראים לאשתו, שיורש של היצר הסעודי מוחמד בן סלמן. אין לה מעמד, היא לא מסתובבת בציבור, היא לא עושה טקסים. שייך המוזה החליטה שהיא כן עושה, למרות שזה לא מסתדר עם כל המסורת. ואפילו ההתחלה שלה מידע על כמה זה שונה גם מרניה, שדיברנו על זה בפרק הקודם, וגם עם המודל של רניה, זאת אומרת, כל משפחות המלוכה המערביות באירופה. כי כשהשייך המוזה נישאה למי שהיה אז יורש העצר, אחרי זה נהיה אמיר קטר, חמד בן חליפה איתני, היא נישאה בגיל 18, הם נפגשו באוניברסיטה, היא נפגשה באוניברסיטה, שם היא פגשה באוניברסיטת קטר, שם היא פגשה את יורש העצר לימים האמיר, ועל פניו הייתה שם איזושהי היכרות טבעית, נפגשו בלימודים, בפועל היה שם, הניסויים האלה בעצם היו מעין סולחה פוליטית. אבא שלה, נאסר אל-מסנד, היה ניסה בשלב מסוים לעשות הפיכה במדינה, וחלק מהסיפור היה שבעצם הם התחתנו, וזה גם ירגיע את הרוחות, וזה גם יכניס למשפחה הזו, שהיה לה מעמד מסוים, אם אבא שלה ניסה להניג הפיכה, אז זה יכניס את המשפחה הזו למקום של הטובים, מבחינת אמירות קטר, זאת אומרת, הם כבר יהיו חלק במשפחה, הם לא ימרדו. זה מהלך קלאסי אגב, של כזה ימי ביניים, אם חושבים על זה, זה כאילו להתחתן עם האויבים שלך, זה סיפורים כאלה של באמת אבירים. וגם כשהיא התחתנה איתו, היא הייתה האישה השנייה מבין שלוש. זאת אומרת, זה לא איזה מעמד, זה מישהו ששם, לא יודעים להגיד, כדי להביא ילדים. וזהו, בגדול.
להבין רגע שמוזה התחילה בתור א', קלה בת 18, ב', כאישה שנייה לגבר נשוי, וג', כסולחה פוליטית.
נכון.
לא מעמד לא... להיות, להפוך ממנו לאושייה.
זהו, זה לא בדיוק נתוני הפתיחה של מלכת אופנה ואינסטגרם. ומה שקורה זה שעם השנים בעצם, היא גם מביאה ילדים, יש לו 7 ילדים, אבל היא גם בעצם חלק מכל מיני מהלכים שאמיר קטר עושה. בעצם באמצע שנות ה-90, היא פחות או יותר דוחפת את בעלה להדיח את אבא שלו, בסוג של הפיכה, אבל בלי שפיכות דמים, הוא פשוט מבטר על הכס אבא שלו בעודו בחיים ומעביר אותו. וגם היא עושה אותו דבר אחרי זה. זאת אומרת, לפני כמה שנים היא עושה את זה שוב, עם זה שהיא בעצם גורמת לאמיר קטר לוותר שוב על הכס בעודו בחיים ולהעביר אותו לבן שלה, לתמים בן חמד איתני. שוב, יש לו כמה ילדים, הבחירה הזו, אני מניחה, היא דחפה אליה, רצתה שזה יהיה הבן שלה, אמיר קטר הבא, וזה אכן האמיר הנוכחי. ויחד עם זה, זאת אומרת, יחד עם הבחישה במהלכים הפוליטיים, היא כל הזמן עושה דברים שהם יותר רניה, או יותר משפחות מלוכה מערביות. היא פועלת ומקימה כל מיני ארגוני צדקה בקטר, בייחוד סביב הסיפור של חינוך וקידום חינוך ונשים בקטר. היא מסתובבת הרבה יותר, זאת אומרת, גם בפורומים בינלאומיים. היא עושה רעיונות לתקשורת הבינלאומית האמריקאית, לדוגמה, שזה לא משהו שנשים אחרות משפחות מלוכה במפרץ עושות. כל הפן החיצוני כמובן מתרומם, מסתובבת בחליפות וכל מיני בגדים מאוד מאוד שנראים מאוד מאוד יקרים, אבל בניגוד יחסית לרניה, גם רניה שומרת על צניעות נגיד, אבל שייך המוזה יותר, זאת אומרת תמיד בכיסוי ראש מלא, ותמיד כזה הכל מכוסה, אבל עדיין נראה כזה רמה מאוד גבוהה, משהו מאוד בקלאס, זה גם סוג של כזה לנסות בעיניי להיות גם פה וגם פה. זאת אומרת, בסוף היא כן מתלבשת לפי קודים מאוד שמרניים של קטר, בניגוד נגיד, תסתכל קצת על הירדנים, אפשר לתפוס את הירדנים בתמונות פחות צנועות, בכל מיני חופשות וכאלה, היא לא. תמיד ברור איפה דברים צריכים להסתיים, באיזה חלק של הגוף הבנים צריכים, איזה, מה הם צריכים לחסות, אבל זה עדיין מאוד ברמה. זאת אומרת, שוב, אתם המבינות ממני, אבל זה לא נראה משהו שקנינו, שהיא קנתה בשוק, זה נראה משהו מעוצב למידותיה.
בקטע הזה חייבים להגיד שמוזה היא טקסטבוק של דיפלומטיה רכה. זה גם זמן ממש טוב להסביר בכלל מה זה דיפלומטיה רכה, מונח שהשתמשתי בו כמה פעמים בזמן הקצר שפרק הזה קורה. אז שכה מוזה בעצם עושה מה שהמון רויאלס שהתפקיד שלהם הוא לא למלוך מול המצלמות עושים. שזה דיפלומטיה רכה, זה לקדם דברים טובים בעודה מזוהה עם המותג שהוא המדינה שלה. כלומר, היא עושה דברים טובים שתופסים תשומת לב, ובכך המדינה שלה, המותג אליו היא משויכת, קטר, מרוויחה נקודות. היא עושה את זה באמצעות הפעילות ההומניטרית שלה, היא עושה את זה באמצעות היותה אושיית אופנה, היא עושה את זה באמצעות קשרים עם אושיות אחרות, בין היתר משפחות מלוכה אחרות, אבל לא רק. בעצם עוצמה רכה היא כניסה למיינסטרים באמצעים שהם לא אלימים, כלומר רכים. למשל תרבות, צרכנות וכולי. דוגמה ממש טובה לזה ששמעתי בחברה שלי לנווה, זה שתי הקוריאות. דרום קוריאה וצפון קוריאה רוצות את אותו הדבר. כוח בעולם. צפון קוריאה מציגה את עצמה לעולם כמעצמה צבאית שמשגרת טילים לחלל, ויש לה טילים ארוכי טווח ומצעדים צבאיים. דרום קוריאה בחרה בכוח רך. כלומר, ייצוא תרבות ולהיות מעצמה כלכלית של ייצוא. עוד דוגמה טובה זה ארצות הברית. שהיא גם וגם, אנחנו רואים בימים האלה שהיא חתיכת דיפלומטיה קשה או עוצמה קשה מדינית, אבל גם לצד זה ייצוא תרבותי שגורם לילדים ישראלים לעשות תעלול וממתק בהלווין או פרום בסוף התיכון. עכשיו, זה פודקאסט רויאלס פה, אז כולנו מבינות לפחות אינטואיטיבית מה זאת עוצמה רכה ורויאלס והמתחה של קייט שגם תקבל פרק בפני עצמו, או לפחות חלק מהפרק הזה. אבל בגדול, אם יש משהו שכדאי לקחת מהפרק הזה, חוץ מכמובן את הסיפור של מוזה וקטר, זה גם את העניין הזה של דיפלומטיה רכה, מה זה ומה אפשר לעשות עם זה.
לגמרי, את יכולה גם להגיד שזה כל הסיפור של המונדיאל. בסוף, מה קטר ניסתה לעשות במונדיאל? להראות לעולם שהיא מדינה מערבית, שכיף לבוא, שתבואו יהיה כדורגל, להלבין את עצמה, להראות שהיא באמת יכולה להיות בשורה אחת עם מדינות כמו צרפת וארצות הברית ועוד הרבה מדינות שאירחו את המונדיאל בעבר, ושכולם יתעלמו בנימוס מכל האירוח של אנשי חמאס והעבדות המודרנית וחוסר זכויות של נשים. מה זה משנה, יש מונדיאל דבור.
אשכרה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לשייך המוזה, אמרנו, התחילה את חייה בתור אישה שנייה, קלה בת 18, כל הכיף. ולאט לאט היא בנתה את עצמה בתור אושייה שהיא עכשיו. את יכולה לספר לנו קצת על התהליך הזה?
אז תראי, זה משהו שאנחנו רואים באמת, הייתי אומרת, יותר בשנים האחרונות, יותר בבולטות. הייתי אומרת מהסתכלות כזה כללית, שהמהלכים הפוליטיים נעשו שם יותר מאחורי הקלעים, אבל ככל שעובר הזמן, והיא יותר, והיא פשוט מתבגרת עם השנים, עכשיו דעתי יותר מ-60.
64.
דווקא השנים, בעובדה שהיא כבר האימא של האמיר הנוכחי, זה נותן מעמד, זה נותן איזושהי באמת יכולת ככה יותר להציג את קטר, להיות הנציגה של קטר, והיא אפילו הופכת להיות איזה מין משהו כזה שבקטר מהדהדים, שהיא כאילו מודל לנשים. בבחירות האחרונות, הראשונות בעצם שהיו שם אי פעם, לפני שנתיים, התמודדו גם נשים. גם נשים יכולו לנסות להתמודד למועצה המחוקקת שם, ואחת הנשים באיזה ראיון שמאוד כזה הוזכר, אמרה תודה לשייך המוזה, שהיא המודל לנשים בשבילנו וכולי. זאת אומרת, היא גם משתמשת בזה באמת בשנים האחרונות כאיזשהו רצון להראות גם פנימה וגם החוצה שהיא ככה מייצגת את הנשים בקטר. שוב, צריך להגיד, זה קיים בקונטקסט שלא רואים דבר כזה. זאת אומרת, אין נשים אחרות כאלה בבחריין, בסעודיה, באיחוד האמירויות. לא נשים משפחת המלוכה, בכל אופן. יש נשים שמנסות ויוזמות ועושות, אבל לא ממש אשתו של או אמא של המלך וכולי. זה משהו שהיא, הייתי אומרת, מהסתכלות חיצונית, די החליטה לעשות כי היא רצתה, ואחרי כבר יותר מ-20 שנה, דעתי כמעט 30 שנה, זה מהלך שנמשך עשרות שנים, כן הגיע למעמד הזה.
אגב, אפרופו כל הדבר הזה, אחד הדברים שהיא עשתה, זה שהיא הצליחה להבריג את עצמה לכל גוף של האום שרק אפשר. אז היא חברה באונסקו, היא חברה ביוניצף, היא מגיעה כל שנה לעצרת בספטמבר ביחד עם כל המלכים האחרים. אנחנו רואים שם כל שנה את לטיציה, את מקסימה, את האמריקאים, אפילו את שני הנודניקים, הארי ומגן. כאילו, זה אחד מהאירועים הכי גדולים של הלוז המלכותי השנתי, והיא מגיעה כל שנה. ואגב, היא התפטרה עכשיו מאונסקו, בטענה שאונסקו לא מסייעים מספיק לפלסטינים בעזה בשעת המשבר העצום שהם חווים ברגע זה.
נכון, צריך להגיד שחלק מהפעילות הציבורית אומר, מבחינת השייך המוזה, גם התבטאויות פוליטיות, יצאה כחלק מהעימות המאוד קשה בין קטר לסוריה, אפרופו מלחמת האזרחים, העובדה שהם קיבלו את חמאס, אז בשנים של מלחמת האזרחים, השנים הקשות של מלחמת האזרחים בסוריה, היא יצאה נגד סוריה, היא דיברה בעצם על הפגיעה של אסד באזרחיו, היא דיברה הרבה פעמים במבצעים שישראל עושה בעזה, יצאה נגד ישראל, כולל עכשיו, זאת אומרת, ממש לפני כמה ימים, גינתה את ישראל באופן פומבי על תקיפות בבתי ספר בעזה, זה חלק מזה, זאת אומרת, מבחינתה, ההופעה הציבורית אומרת גם להתייחס לנושאים פוליטיים על סדר היום, היינו יכולים לחשוב שזה כאילו בעייתי, היא רק פנים יפות וכולי, אבל לא, חלק מהייצוגיות הזו, לפחות לפי המודל של השייח חמוזה, זה גם בעצם לתת את הדעה הפוליטית של קטר, לתת את מה שקטר חושבת על העולם, אולי אפילו בצורה קצת יותר חופשית, ממה שנגיד משרד החוץ הקטרי יכול להרשות לעצמו.
בהנחה שיש כזה משרד, יש כזה משרד?
יש כזה משרד, בוודאי. לקטר יש משרדים, כי שוב, לכאורה ב-1971, הוקמה שמדינה, עם ממשלה ומשרדים וכולי, מי ממנה את האנשים, זה כבר מה שמבדיל אותם בעצם ממדינה מערבית דמוקרטית. זאת אומרת, בסוף, מי שאחראי שם על כל המינויים, ומי שמחובר עמוק מאוד לממשלה, אז בסופו של דבר אותה משפחה שולט שם כבר הרבה מאוד שנים.
אבל כאילו אנחנו נשארים עם התעלומה, שבעצם היא אישה שנייה, שהצליחה לצבור מספיק כוח על בעלה, כדי להוליך אותו לאיפה שהיא רוצה.
נכון, תראי, אנחנו לא יודעים, נכון, תראי, אנחנו לא יודעים מה קרה שם מאחורי הקלעים, וגם צריך להגיד, קטר, מדינה שמרנית, מדינה עם חושבת שלטון שמאוד שומר על עצמו, קשה יותר לראות תופעות כמו בבריטניה, שבה העיתונים מפרסמים מה קורה באמת בחדר חדרים, שם אני מניחה שאם עיתונים ירצו לפרסם, הם לא יישארו בתפקיד או בכלל, ולכן קשה יותר לדעת מה קרה שמאחורי הקלעים מבחינת הדחיפה שלה. כן, אנחנו רואים את התוצאות של הדבר הזה, בסוף היא באמת אישה יחידה מבחינה ציבורית, שבולטת ככה מכל האמירויות והנסיכויות במדינות המפרץ.
עוד משהו ששמתי לב, זה שהיא גם לא הקימה לה יורשת. כאילו, היא הוציאה את בעלה לפנסיה, בסדר, היא מינתה את הבן שלה, בסדר, אבל אנחנו לא יודעים מי אשתו של הבן. זאת אומרת, היא יחידה. היא השאירה את עצמה יחידה על המשבצת. אין לה איזה, ראינו נגיד בירדן, את רניה מפנקת את רג'ווה ומרימה לה, ומכינה אותה לתפקיד יורשת העצר, ואין יורשת עצר או אמירה. יש רק בקטר, יש רק את מוזה.
נכון, אני חושבת שזה חלק מהסיפור, שזה סיפור מאוד אישי. אם דיברנו על ירדן, ירדן זה סיפור משפחתי מאוד. המלך חוסיין, בבחירות שהוא עשה, דיברנו על זה בפרק קודם, בעצם יצר משפחת מלוכה. המודל הבריטי. ואז משפחת מלוכה יש נורא חשיבות לייצוג הזה של משפחה, והנה החמות עם הקלה, והזה, וכל הדור מגדל את הדור הבא, ונורא גאה בו וכו'. אין כרגע מודל כזה במדינות המפרץ ולא בקטר. זאת אומרת, קטר כן ממנים, ויש להם ממנים יורשים וכולי, אבל אין שם איזה מודל ייצוגי חיצוני של משפחה שבה גם אנשים ככה מחזקות אחת השנייה והמבוגרות הצעירות וכולי, אלא יש שם שליט, יש לו יורש עצר, ובקטר יש לו תופעה הזו שנקראת השייח המוזה, שהחליטה שהיא, למרות נתוני הפתיחה ולמרות שזה לא מקובל, כי זה באמת לא מקובל במדינה שלה, כן הופכת עצמה לדמות ציבורית, ואני רוצה להעריך, אלא אם כן היא תחליט שהיא עושה שינוי, שזה יישאר ככה. כי זה באמת משהו שנוגד הרבה מהמודלים בסביבה. זאת אומרת, מדינות אחרות אין את זה. אז היא הצליחה להפוך לאיזו תופעה יחידה כזו, אבל לא בטוח שאי אפשר לשכפל את זה.
כן. יש את הקטע המטורף הזה, אפרופו זה שהיא אישה יחידה והיא ורלני ואין מלכות בעולם הערבי. חלק ניכר מהעוצמה הרכה שלהן, נקרא לזה, זה שהן אושיות הומניטריות, הן עושות את הדיאנה. אבל שזה לא שציפיתי שהן יעמדו עם דגלי ישראל. לא, אני לא חיה בעד כדי כך סרט. אבל ההכחשה המטורפת את הטבח, את מה שהיה, גם רניה, גם מוז, לא, 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 לא עם סנטימנטים אליה, מדובר בזרע עמלק, הכל בסדר, ידוע. אבל יש שם משהו שהוא... משהו בין טמטום לרוע לציניות, שאני לא מצליחה עד הסוף לפענח.
אז אצל רניה לדעתי זה יותר קשור לתפיסה הירדנית. תפיסה הירדנית במלחמה הזו היא מאוד קשה. יש התבטאויות של שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, של פשעי מלחמה, וישראל מבצעת רצח עם, וזה חוזר עצמו, הוא אמר את זה כמה פעמים. ויש פה פער בעיניי מבחינת ירדן, בין התפיסה הביטחונית של ירדן וישראל, שיש תיאום ביטחוני ארוך שנים, וזה הגבול הכי ארוך של מדינת ישראל, ויש הרבה מאוד רצון להילחם בטרור ביחד, וכבר היו כל מיני ככה ניסיונות ופעולות, אבל לעומת התפיסה הפוליטית או התדמיתית, זאת אומרת, מבחינה ביטחונית ישראל וירדן צריכות אחת השנייה, בעניין הפוליטי הפלסטיני יש מחלוקת קשה. יש בירדן סנטימנט עמוק עמוק מאוד לפלסטינים, בגלל האוכלוסייה, בגלל המחויבות, שלטון העבר שלהם ביהודה ושומרון, אפילו העובדה שיש להם חסות על אל-אקצא, אז בכלל הם רוצים להוכיח לפלסטינים שהם איתם. והמלחמה האחרונה בעזה היא באמת, צריך לומר, המלחמה הכי קשה שרצועת עזה ראתה, מכל העימותים עם ישראל, זאת אומרת, אנחנו מדברים על נתונים שחמאס מפרסם, אבל בוא נגיד שמנתוני עבר זה יחסית מדויק, אז אם זה נכון, זה 16,000 הרוגים, זה אלפי ילדים הרוגים וכו'. ויש רצון בירדן להגן על העזתים, להיות הפנים שלהם, להראות להם שבאמת בצד הנכון. ובעיניי זה מגיע גם לאימוץ של הנרטיבים, זאת אומרת, גם להגיד דברים כמו זה בהקשר של הסכסוך הטבח, וגם להגיד הטבח לא אומת מספיק, שזה פחות או יותר מה שרניה אמרה באותם רעיונות לתקשורת האמריקאית. אני אישית לא חושבת שזה קשור לשורשים האישיים שלה, זה לא איזה חיבה, קשר להורים שמוצאה מתולקרם, אלא זה באמת... הזהות הירדנית. הזהות הירדנית היא מאוד מאוד מחוברת לפלסטינים, ועד שהסיפור הפלסטיני לא ייפטר באמת, ירדן תמיד ברגעי המשבר, לפחות מבחינה חיצונית, אולי מאחורי הקלעים תגיד דברים קצת יותר עדינים, אבל מבחינה חיצונית תהיה מאוד בוטה, ותהיה מאוד פרו-פלסטינית. זו המדינה... ויש פה גם חשש אמיתי תמיד בסוף, מחלילה ההפיכה של האוכלוסייה נגדם, בסוף באמת באמת, חוזים גבוהים מהאוכלוסייה, צאצאים פלסטינים, עם קשר פלסטיני, קרובי משפחה פלסטינים, צריכים להוכיח לעם שלהם שהם במקום הנכון.
הבנתי, תודה רבה 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 נורית. איזה
תודה
תמיד
לכם.
מדהים שאת פה.
נכון.
ועכשיו, אחרי שנפרדנו מנורית, בואו נדבר על המופע של שייח המוזה. משכל זה נאמר רונית, למה היא מעניינת את המערב, או למה היא מעניינת בכלל הזרע המלא כזאת?
א', כי היא גאון. היא באמת לקחה את המודל של רניה, סבבה, והיא הפכה את עצמה ואת בעלה למשפחת מלוכה. עכשיו, אם את מסתכלת בתמונות שלהם, היא נראית כמו אחת, היא מנתח פלסטי, לא להיט בכלל, והאף שלה משתנה תדיר עד היום, האישה עוד בת 100, כל שניה מנתחת את האף, תשחררי אותנו, זה א', אז היא לקחה את בעלה, שדיסני לא היו מסוגלים לדמיין דמות של נבל, הוא פשוט נראה כמו נבל, את מסתכלת עליהם בתמונות, ותראי אותו נבל, עם המקל שלו והשפם שלו, אלוהים שיעזרנו, ושני המחבלים החמודים האלה מתגו את עצמם, בצדק, כי הם שליטים, אבל הם מתגו את עצמם כבית מלוכה, והם מסתובבים בתי מלוכה אחרים. אז כמו שראינו לצורך העניין את פליפה ולטיציה מספרד, מתארחים בביקור ממלכתי בדנמרק לפני מספר שבועות, וכמו שכולם תמיד מגיעים ללונדון לביקורים ממלכתיים, ביקורי גומלין בין בתי המלוכה, אז מגיעה הגברת עם בעלה המחבל, ושניהם יחד באמת זה מה שהם עושים עם מנהיגי מדינה. אז הם מגיעים לבקר לצורך העניין ב-2009, הם נסו לביקור ממלכתי בארצות הברית. ושם הם עומדים ביחד עם מפלצי והגרציה החביבה שלו, הידועים גם בשם ברק ומישל אובמה, הבלתי של הבלתים, והם עומדים ומצולמים בניו יורק במט מיוזיאם. עכשיו, המט מיוזיאם זה לא איזה משהו שהוא ממלכתי, זה הכי אופנה, זה הכי אומנות, זה הכי מתקדם, זה הכי אנה וינטור, שתכף נגיע אליה, תכף אני פותחת עליה, והם עומדים שם ומצולמים, ואחר כך הם נוסעים לאנגליה, ומבקרים את הקוויני ואת הפיליפ, זכר צדיקים ואנטישמים לברכה, והם עומדים שם ומצטלמים איתם. עכשיו, ברגע שאת ממצבת את עצמך כמשפחת מלוכה, ואת מסתובבת עם משפחות מלוכה אחרות, אז אנשים כמוני, שמתעניינים מאוד במשפחות מלוכה, לא מתעסקים בפוליטיקה של מה היא עושה ומה היא לא עושה, ובמי היא תומכת בזמנה הפנוי, ואת איזה מחבל היא מערכת בארמון היום, אלא מסתכלים נטו על מה היא לובשת. והיא מודעת לזה, והכניסה את עצמה ללוז המלכותי, קודם כל לדעתי מאוד 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 אוהבת אופנה. האישה מתלבשת, ובצער אני אומרת את זה, הכי יפה שראיתי בחיי. אם יש מישהי שהפכה את מה שהיא לובשת לאומנות ברמה הכי גבוהה, זה שייך המוזה. חובבי אופנה באופנה יודעים את זה. קודם כל, העובדה שיש לה 7 ילדים, והיא בת 64, ויש לה גזרה מושלמת, היא כל הכבוד, שפור. שוב, בצער, בצער, אני רוצה לסנוע אותה, זה קשה. יש לה טעם משובח, וכמו שנורית אמרה קודם, היא הפכה את הלבוש המוסלמי, היא תמיד מתלבשת לפי ההלכה המוסלמית, אבל היא הפכה את זה לסימן היכר. זאת אומרת, את אומרת שחמוזה, הדבר הראשון שאת חושבת עליו, זה הטורבן שלה. היא לא מכסה את הראש בחיג'אב, היא לא מכסה את הראש ברעלה, היא הולכת עם טורבן. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שהיא כאילו על ה... אני מוסלמית, אני מוסלמית, אבל אני יודעת להתלבש. ובאמת היא הפכה את זה לאומנות. אז מה שהיא עשתה זה, בפריז יש, חכי, אני אגיד לך בדיוק איך זה נקרא, זה נקרא שומבר סינדיקל דלעות קוטור, וזה אסופת המעצבים שמעצבי קוטור, הכוונה... שהם לא שמעצבים גם קולקציות ספציפית למידה, שהכל בעבודת יד, זה הדברים הכי יקרים בעולם. ומה שהיא עשתה, זה היא לובשת רק, ואך ורק, את המעצבים מתוך הסינדיקט, כל הבגדים שלה הם קוטור, כולם, האישה לא לבשה משהו מקולקציית ready to wear מעולם, הכוונה שכל בגד שלה עולה במינימום עשרות אלפי דולרים, הכל מותאם, א', כמובן למידותיה, אבל הכל מוצנע. זאת אומרת, קחי את הבגדים שמוצגים למסלול בקולקציית קוטור, הכל מוצנע, אין מחשופים, אין שרבולים, אין שקוף, אין בטיח, האישה נראית כמו מופת לקוראן וללכות הקוראן, כל דבר כזה עולה מאות אלפי דולרים. עכשיו, היא גם אופנתית, זאת אומרת, מה שמדהים בלבוש שלה, באמת, שוב, אני מצטערת, היא מתלבשת הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם. היא לובשת מכנסיים לצורך העניין, אז זה מצד אחד מספיק רחב כדי שזה יהיה, יתאים לכללים, ומצד שני זה מספיק מדגיש לה את הגזרה. אין לי איך לתאר את זה, יש לה גלימות מטורפות, היא לבשה להכתרה של וויליאם אלכסנדר ומקסימה לפני עשור, את אחד הלוקים הכי יפים שלה בעולם, זה היה ולנטינו, עם גלימה מטורפת, באמת, לילה ולילה האישה מתלבשת, ולא רק שהיא מתלבשת, היא מתחשקת. עכשיו, אם את הולכת ומסתכלת, עכשיו, לפני כחצי שנה, על החתונה של חוסיין ורג'ווה, ואת רואה את הסמלה ירוק נאון שהיא לבשה שם בערב, אז קודם כל הגזרה היא, עוד פעם, תופרים לה את זה ביד, יושבות ברומא, תופרות, ותופרות לה תפר תפר ביד של הדבר הירוק הזה, והיא עשתה פה דבר מטורף, כי במקום הטורבן היא השתמשה בסמלה כמו מין קפושון כזה, שזה מצד אחד, שוב, עולה בקנה אחד עם הדרישות, ומצד שני, הצבע, הגזרה, הטוויסט הזה על איזשהו טרנד, הוא הכי אופנתי בעולם, האישה היא אופנתית, האישה היא חולת אופנה, והדבר השני שהיא עשתה, זה שמכיוון שאין לה תיארה, אז היא ענדה את היהלומים שלה כחגורה. הגברת תכונה בכסף, והיא אוהבת בגדים, וזה ניכר, ובאמת ביום שאני קוראת, אני יוצאת בקריאה לראשי המוסד, ביום שתחסלו אותה, תקראו לי בבקשה, אני, משהו כאילו אני חייב להגיע אליי. עכשיו, כל מה שעכשיו תיארתי לך, זה לא דברים שהם סיקור שיתנו לה על חברותה ביוניצף, ועל על פועלה למען נשי קטר. את זה ייתנו לה בווג, ייתנו לה בהרפרס בזאר, ייתנו לה את זה בכל המגזינים של האופנה, ייתנו לה את זה בפינטרסט, ייתנו לה את זה ברשימת המתלבשות הכי יפות, והיא צודקת, היא מככבת בתור אושיית אופנה. זאת אומרת, הנה מישהי שזה התחביב שלה, וזה המקצוע שלה, והיא עושה אותו לאלה. וכשאת מגיעה, אנשים לא מסתכלים על פועלך ההומניטרי, אנשים מחבבים אותך כמתלבשת יפה. סורי נוט, סורי, ככה זה. וככה היא עושה סוף טאור דיפלומטי. אז היא הולכת לחתונות מלכותיות, והנה, היא מתלבשת.
אמרת בשיחה מקדימה עוד שני דברים שמה זה לא בא לשל חול איבוד. קודם כל שהיא קנתה לעצמה את ולנטינו למען השם, סגור ציטוט. והדבר השני, שלא רק היא תכונה בכסף, היא גם יודעת להתלבש בניגוד למנהיגה ערבייה המיליארדרית אחרת שלבושה לפי כללי הצניעות, אבל נראית שאלה יוסטור.
אז כן, קודם כל היא מופיעה בביזנס אוף פאשן, יש עליה ערך בביזנס אוף פאשן, אז ביזנס אוף פאשן הוא גוף תוכן שרובו מושקע באופנה והיא מככבת בו, ושנית, מה שרציתי להגיד זה שאת תארחי אותי, בשנת 2010, הגברת מוזה רכשה לעצמה את הרודס בלונדון.
מה?
את הרודס. היא הבעלים של הרודס, שבאופן קסום, באחד הבעלים המפורסמים שלו, היה מוחמד אל-פייד, הידוע גם בתור אבא של דודי, החבר של דיאנה. אז זה היה מהלך הרכישה הראשון שלה. בשנת 2012, הגברת מוזה החליטה שלמה לא להשקיע במקום שהיא הכי אוהבת, וקנתה לעצמה את ולנטינו. היא באמת לובשת אותם חמור. היא הבעלים של בית האופנה.
היא הבעלים 100% מה זאת אומרת? בעלים באיזה רמה?
את מניות הרוב בבית האופנה ולנטינו.
די.
כן, כן, כן.
הייתי בטוחה שכשאת אומרת שרכשה לעצמה את ולנטינו, את מגזימה, או שאני הולכת לשמוע משהו יותר... אוקיי, היא רכשה לעצמה את ולנטינו, מה, למי מאיתנו זה לא קרה?
היא רכשה לעצמה את ולנטינו, אז זו האישה, כאילו באמת היא הפכה את זה, את ההתלבשות למקצוע, וזה נאמר בשיא ההרצה, היא המתלבשת בין הטובות בעולם היום, והיא עושה את זה ביותה מוסלמית שמרנית להריץ. אז אם את מסתכלת על אמין ארדואן, שהיא אשתו של המפלץ הטורקי, ואת מסתכלת עליה, קודם כל בואי נראה בנות כמה הן, כן, הן פחות או יותר, פחות או יותר באותו הגיל. סלע, תסתכלי עליה, תסתכלי עליה, אז אין קשר, כי אשתו של ארדואן נראית שלא אם יעזרנו, כאילו היא נראית כמו על האיסטור, זה לא... זה מה שסבתא שלי הייתה אומרת, שכסף לא קונה סטייל. היא תכונה בכסף, הגברת אמינה ארדואן, אין אף אחד, הם הרי גונבים את הטורקים כמו שאלה גונבים את האלה, זה לא משנה. אבל תסתכלי עליה ותסתכלי עליה, ותסתכלי על התמונות שלהן יחד, ואת רואה שבזמן שהגברת ארדואן נבלעת בתור עוד מוסלמית מחמד בעולם. מוזה היא שם דבר, והסיבה שהיא שם דבר זה הבולטות שלה, והבולטות שלה היא באמת בזכות איך שהיא נראית, איך שהיא מתלבשת, זו אומנות, זו אומנות, באמת, באמת, היא התמקצעה. ומה הדבר הנוסף שרצינו להגיד? אז אמרנו, כשהיא מסתובבת בעולם המערבי בתור כאילו מלכה, בסדר? היא תמיד זה, היא לא אמירה, היא כאילו סוג של אשתו של, או אמא של, אז כשהיא מסתובבת בעולם, בגלל שהיא כל כך שונה בנוף, בזכות הטורבן, בזכות הקוטור, בזכות השונות שלה בנוף, היא נתפסת במצלמה. וברגע שהיא נתפסת במצלמה, אז מתחילים לחבב אותה, אז מסקרים אותה עוד, והיא זוכה לעוד ועוד ועוד סיקור, ואז היא באמת מתחבבת על המערבים. ואז היא נהיית כוכבת פינטרסט, ואז היא נהיית כוכבת אינסטגרם, ואז היא מקימה פרויקט חינוך במוזיאונים בפריז, ואז 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 ואז. וברגע שאנה ווינטור אוהבת אותך, אז את בצד הנכון של המפה, ואנה ווינטור אוהבת אותה. וזה כל הברוך.
כן, אמרת קודם שגם אלה שלא סיקרו את מלניה טראמפ, החליטה שמוזה היא דווקא כן בסדר. כי אמנם במדינה של מוזה זכויות אדם זה עניין שהוא בסימן שאלה לחלוטין, אבל היי, לפחות היא לא ימין אמריקאי. היא לא מאיימת עליה.
ופה אנחנו חוזרים למה שאמרנו בפרק סיום העונה הראשונה, והוא שהגרציות הסתומות שולטות בעולם. אנה ווינטור, מהשבעה באוקטובר ועד לרגע זה, ווג לא הוציאו לא סיקור, לא גינוי ולא מילה אחת על האירועים המזוויעים שהולכים פה. הברה, היא לא הוציאה, הברה. עכשיו ההזיה היא שהיא יושבת במערכת שלה, וכל המערכת הם יהודים. כאילו, יש התעוררות אנטישמית בעולם, הם מסתובבים שם עם צלבי קרס, ואלוהים יודע מה, ופום דה ריבר טו דה סי, והיא תומכת בבל החדיד. כאילו, אין עם לדבר. והיא מוקפת יהודים. הגרציאיות הזו היא הזיה. זה היא, זה מישל אובמה. אגב, בלתי ובלתי שיושבים בלוס אנג'לס, גם כן לא אמרו עד עכשיו אף מילה, שני הנבלות החמודים, כאילו מה קורה? אבל זה בדיוק זה. הם יודעים כאילו איפה מרוחה החמאה, והחמאה מרוחה אצל מוזה, כרגע, אז הם הולכים איתה. ואגב, אפרופו, אם את מסתכלת אפילו על רניה, כשאת משווה בין מוזה ורניה, עדיין מוזה מקבלת יותר סיקור חיובי, כי מוזה יותר מעניינת מבחינת מראה. רניה היא מעניינת, היא מתלבשת יפה, היא אלגנטית. מוזה גם מיוחדת. שוב, כסף לא קונה סטייל, אבל כסף מדרג אותו. מוזה מוציאה הרבה יותר כסף על איך שהיא נראית, מוזה משקיעה הרבה יותר באיך שהיא נראית, והטורבן הזה זה הצלת חייה, כי הוא מייחד אותה. אז אם את מסתכלת על שלושתן, ואת מסתכלת, כשאני, שלושתן אני מתכוונת על רניה, על מוזה ועל הארדואנית, את רואה כאילו את הייחוד. רניה מתלבשת מערבי פרופר, אז היא פחות מעניינת. ארדואן מתלבשת ערבי פרופר או מוסלמי פרופר, אז גם היא לא מעניינת. ומוזה היא קומבינציה מטורפת של חוש אופנתי משובח, של טונות של כסף, ושל ההבנה איך לקחת את המסורת שלה ולייחד אותה. ואני חושבת שאם כבר שניקח את זה כן אלינו, ונדבר על אופנה צנועה, מוזה עושה את זה מכל דתות העולם, ומכל הנשים הדתיות בעולם, מוזה עושה את זה הכי טוב. מוזה עושה את זה היום הכי טוב על כדור הארץ, בגדול.
זהו, נהנתם, ספרו לחבריכם, לא נהנתם, ספרו לנו, תודה רבה שאתם פה איתנו, תודה על הסבלנות אלינו בהפוגה, ימים מאתגרים עוברים לכולנו, תודה רבה רונית.
תודה ליאור.
להתראות.
ביי.